מה שהתחלנו לראות ב... לפני, בין הזמן עם דרבנן של חנוכה, את היחס, הסוגיה שבה התחלנו לעסוק, אנחנו בתוך הסוגיה הכללית של הכרת כנסת ישראל, כלומר הכרת התכונה שלנו כאומה, עוד לפני ההופעה במציאות, אלא כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אפשר לומר ב-CT פנימי, אז מהי התכונה הישראלית? ובעצם בדף 7 עסקנו באופן כללי בכמה זוויות, שתכונת כנסת ישראל היא תכונת ההכללה, וראינו את ההכללה הזאת בכמה זוויות, והגענו לדף 8, ואחר מכן דף 9, לראות איך התכונה, איך תכונת ההכללה הישראלית בעצם אמורה להתגלות א', ביחס שבין כלל ישראל לפרט ישראל, כלומר איך פרט ישראל צריך לייחס את עצמו כאדם פרטי לערך הכלל ישראלי, זה בדף 8, ובדף 9, איך כלל ישראל שבאופן יחסי לאומות העולם, לאנושות, להוויה, לעולמים, איך כנסת ישראל שהיא בעצם פרט, לכאורה ברמה הטכנית, איך היא צריכה לייחס את עצמה לכל הממד הכמותי היותר כללי במרכאות ממנה. אז בדף 8 אנחנו עסוקים להבין את היחס שבין כלל ישראל לפרט ישראל. הסוגיה הזאת היום, או בשנים האחרונות עולה מאוד לדיון, איך באמת אנחנו מייצרים את היחס הנכון בין הבנתנו את עצמנו כעם לבין המימוש העצמי של כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי, באופן פרטי. אז בעצם מה שהתחלנו לברר דרך פסקה מספר 1 שנחזור אליה עוד מעט, אבל בעיקר דרך פסקה מספר 3, שבעצם אופי הקשר בין האדם הגוי לאלוהים הוא שונה מאופי הקשר בין האיש הישראלי לאלוהים, וזה בגלל שאופי הקשר בין הפרט והכלל אצל אומות העולם הוא שונה מאופי הקשר בין הפרט והכלל בישראל. זאת אומרת, אצל אומות העולם, כל פרט שרוצה להיות קשור אל אלוהים, יכול להיות קשור אל אלוהים ללא קשר מהותי לאומה שאליה הוא שייך. כלומר, הממד הלאומי של כל גוי הוא לא רלוונטי לקשר המהותי שבינו כאדם פרטי, כאובייקטיבי, סליחה, כסובייקטיבי, לבין אלוהים. ולכן מצד אומות העולם אין הבדל בין אם הגוי הוא נורווגי, או הגוי הוא פולני, או רוסי, או אמריקאי, או תימני, או יפני. זה בכלל לא משנה. כל הגויים מחויבים בשם המצוא בני נוח, כי בעצם הממד הלאומי אין לו ערך אלוהי מצד עצמו, ולכן הממד האלוהי הוא, ולכן הממד הלאומי הוא סך הכל איזושהי מעטפת חיצונית, לא מהותית לקשר העצמי בינו לבין אלוהים. ולכן כל גוי באשר הוא גוי, לא משנה לאיזה אומה הוא שייך, הוא ייצור קשר ישיר עם ריבונו של עולם, כמובן במדרגת גוי שם המצוא בני נוח, ללא התלות, ללא הצורך לעבור דרך הממד הלאומי שלו הוא שייך, אף על פי כמו שאמרנו, שהממד הלאומי רושם איזשהו סוג של רושם, מבחינת צורת חשיבה, אופי מנטלי, קווי התנהגות וכדומה, על זה הדרך. אבל באופן עצמי, כן, בשפת הרב פה, היות ואין ערך אלוהי לחטיבה הלאומית אצל אומות העולם, לכן כל הממד הלאומי הוא סך הכל איזה מעטפת, וכמו שציירנו ציור, אם נצייר את האדם הפרטי, ונצייר אותו פונה לאלוהים, אז המעטפת הלאומית שאליה הוא שייך, היא מעטפת כמו שציירנו איזה אליפסה מקופקבת כזאת, כי בעצם אין קשר עצמי בין היותו פרט לבין היותו שייך לאומה בקשר אל אלוהים. לעומת זאת, הקשר שבין פרט ישראל לבין ריבונו של עולם חייב לעבור דרך הממד הלאומי. למה? כי לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את פרט ישראל, הוא ברא את המושג שנקרא כלל ישראל. וכלל ישראל, עוד פעם, כלל ישראל, אנחנו לא מדברים עכשיו על העם ישראל, מדברים על כנסת ישראל. כמובן, זה כמו שבמהות זה כנסת ישראל, בביטוי, בביצוע, זה מופיע דרך עם ישראל, ברור, אבל אנחנו עכשיו מדברים על המהות. אז אין יכולת, אין אפשרות להופיע אלוהות פרטית עם כל זה בישראל, אם אנחנו לא עוברים דרך האומה. ולכן אופי הקשר שבין האדם הפרטי לבין אלוהים, הוא תולדה של הקשר בין פרט ישראל לכלל ישראל, שאם אני עכשיו אצייר ציור, הקדוש ברוך הוא אינסוף, הוא מתגלה דרך המושג שנקרא כלל ישראל, נקרא לזה אליפסה סגורה, ומכלל ישראל הזה, השמש הגדולה הזאת, יונק כל פרט, כל קרן, יונקת את הכוח הפרטי הספציפי שלה. ולכן, אם אומר הרב יעלה על הדעת לפרט ישראל, לנתק את עצמו, ברמה המהותית הוא לא יכול, אבל ברמה של התודעה והבחירה מכלל ישראל, זה כמו עובר שמנתק את עצמו מחבל הטבור של אמא כשהוא ברחם, והיות וחבל הטבור הזה הוא מקור החיים שלו, אז חס ושלום, העובר שמנתק את עצמו מחבל הטבור, ימות, הוא גוזר עצמו גזר דין מוות. אז לו יצויר ציור, תיאורטי, שפרט ישראל יכול לנתק את עצמו מכלל ישראל, הוא בעצם יונק את מקור הקשר שממנו הוא מתחבר לריבונו של עולם. רק נקרא את המשפטים האלה, כי באמת הייתה לנו איזו הפסקה. תסתכלו ברשותכם בתחילת פסקה 3, עמוד 18 למטה באמצע. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. מה ההבדל העקרוני? כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם, לפרטים, רק את הצד החיצוני של המהות. כלומר, הקבוצה הלאומית, כמו שאמרנו, צורת החשיבה, השקפת העולם, האופי וכו', כל זה ביחס למהות האלוהית, זה נותן את הרשמים, זה נותן איזה צבע, אבל זה לא הדבר עצמו, זה לא המהות. אז כל הקיבוצים הלאומיים, כל הקבוצות הלאומיות, כלומר כל ממד לאומי אצל אומות העולם, הוא נותן לכל אחד מהיחידים מהפרטים רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, הפרט הגוי שרוצה להתחבר למהות האלוהית שהיא מקור החיים שלו, זה שואב כל אדם, גוי, מנשמת הכל. הוא לא זקוק לעבור דרך החטיבה הלאומית, דרך הממד הלאומי, אלא מכוליות ההוויה, הוא הייתי אומר בקשר ישיר אל מול אלוהים. מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. הוא לא צריך את הקיבוץ, את הקבוצה, את האומה, את הכלל, כדי להיפגש עם אלוהים. למה? וכל זה מלמה עכשיו הסיבה. מפני שאין לקיבוץ, אין לקבוצה, אצל אומות העולם, אין לאומה, חטיבה אלוהית, ערך אלוהי עצמי, שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו, עד לכאן אצל אומות העולם. מה שאין כן בישראל, לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. אז יש הקדוש ברוך הוא, ממנו יש בריאה שנקראת כלל ישראל, זה ישראל קדמו לעולם, בראשית אין ראשית לישראל, ומהכנסת ישראל הזו, הבריאה הישראל, הכלל ישראל הזאת, היא נותנת היא מקרינה את חייה על כל אחד מהפרטים, והכלל נותן נשמה ליחידים. ולכן אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו, אותו יחיד שרוצה להתנתק כביכול מכלל ישראל, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה, ממש כמו עובר ברחם אמו. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. זה יכול להסביר הרבה תופעות בעם ישראל, באמת תופעות ייחודיות של איזו מוכנות למסירות נפש חסרת היגיון ביחס לכלל ישראל, ראינו את זה בקיץ האחרון. למה? כי יש איזה תת מודע רוחני כזה, שבעצם כל פרט ישראל מרגיש, יודע, כן, המילים מרגיש ויודע, המילים קטנות, איזה הרגשה פנימית כזאת, נקרא זה נשמתית כזאת, שבעצם כלל ישראל הוא מקור החיים שלו. אז אם צריך למסור אפילו את הנפש בשביל מקור החיים, אני מוכן למסור. כי מה אני שווה אם מקור החיים או הביטוי של מקור החיים, כלומר עם ישראל מתוך כנסת ישראל, בסכנה. ולכן גדולה משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי, כלומר האדם הפרטי וכו', דורש כן ממנו להיות קשור לכלל ישראל כדי לקבל את הכוח ואת המקור האלוהי. ולכן אומר הרב חרל"פ, קטע ראשון מקור מספר 1, כל זה למדנו, אני רק מסכם, הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף ורחב אצלנו. מה זאת אומרת הרעיון הלאומי? הרעיון הלאומי זה לא ציונות חילונית. הרעיון הלאומי זה עצם הבנתנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו כעם, עוד לפני שהוא מתגלה בכל אחד מאיתנו כפרטים. לכן אם אדם רוצה להיות צדיק, הוא חייב להיות מחובר למקור צדיקותו. ומקור צדיקותו זה לא הוא הפרטי, אלא מקור צדיקותו זה שייכותו לכלל ישראל. הוא שייך לנבחרת של כלל ישראל. לכן הרעיון הלאומי בישראל, ההבנה שהאלוהי מתגלה אצלנו דרך הלאומי, וכמובן הלאומי הזה יש לו כל מיני הופעות, יש לו הופעות רוחניות, הופעות חומריות וכו'. אז הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל ויותר מקיף ורחב אצלנו. זה הרעיון היותר אצילי. ונראה את זה בהמשך, שהאלוהי יכול להתגלות גם בלאומי ולא רק בפרטי, גם בציבור ולא רק ביחיד. רק עוד טיפה תנו לי ברשותכם. בלי הכרת הלאומיות שלנו, לא היינו זוכים לשום מצווה כללית או פרטית. כמו שהזכרנו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שלושת אבותינו לא קיבלו תורה. למה לא קיבלו תורה? כי הם עדיין לא היו עם. אז נכון שתמצית האומה הם כבר היו, אבל עם ממש הם לא היו. מי קיבל תורה? העם שיצא ממצרים. והעם שיצא ממצרים, היה כמה סיבוכים, בואו נאמר ככה, הם היו פחות מאשר אברהם, יצחק ויעקב אבותינו. אבל אף על פי כן דווקא הם קיבלו תורה ואבותינו לא. למה? כי הם כלל, הם ציבור. אז היות ויש אומה ישראלית, אפשר כבר להופיע תורה. לכן כל אחד מאיתנו קיבל תורה לא כאדם יחיד כאינדיבידואל, אלא קיבל תורה כחלק היותו מנבחרת הנקראת כלל ישראל. ולכן בלי הכרת הלאומיות שלנו לא היינו זוכים לשום מצווה כללית או פרטית. בהקשר הזה אין מה לחלק בין מצוות פרטיות כמו למשל הנחת תפילין לבין מצוות כלליות כמו למשל מצוות שקשורות למקדש, מצוות יישוב ארץ ישראל וכדומה, כי גם המצוות הפרטיות הן בעצם מצוות כלליות. זה לא נכון לומר שיש מצוות פרטיות, יש מצוות משפחתיות, יש מצוות לאומיות. כל המצוות כולן, נראה בהמשך משפטים חריפים מאוד שרף הרלב, כל המצוות כולן, מצד האמת, הן מצוות לאומיות. כי ללא היותנו אומה, ללא היותנו עם, ללא היותנו לאום, לא היינו מקבלים תורה. צדיקים פרטיים ככל שנהיה. ולכן, כי כל יסוד קיום המצוות הוא מצד ההתקשרות עם כלל ישראל. וכל מה שאנו מקיימים הוא בשם כל ישראל. אז לשם ייחוד קודשה וחור שכינתה, בשם כל ישראל, אינני בא לנך תפילין, הכוונה, בשם מכוח כלל ישראל, אני, פלוני אלמוני, קרן של שמש גדולה שמניחה הבוקר תפילין. ולכן, הוא לזאת, אחרי שיצאנו ממצרים והיינו לעם, רק שהופיע כבר בפועל הצורה הלאומית שלנו, רק אז נתקרבנו להר סיני לקבל את התורה מן השמיים. עד לכאן, כמדומני, הגענו. טוב, בבקשה.
אם כך, זונה לנו על השאלה, מה השיעור של הבוקר?
כן, אבל אנחנו פה הולכים יותר לדייק, אתה צודק, אנחנו אבל פה הולכים לדייק את זה יותר.
הכלל יותר מהותי, אז זה...
הכלל הוא המהות והפרט הוא הגילוי. אני אגיד זה בשפה של השיעור הזה, בסדר? הפרט הוא הבן שבבן, והכלל הוא האבא שבבן. אז זאת התשובה. ברור. אבל זה לא היה המיקוד רק שנייה, זה לא היה המיקוד של השיעור בבוקר. המיקוד של השיעור בבוקר היה מיקוד קצת אחר. כן.
אולי אני מקדים קצת הזמן, אבל מתי החל הרעיון הלאומי בפועל? מבראשית או מצרים?
למה אני צוחק? קודם כל לצחוק יפה לבריאות, דבר אחד. לא, אתה יכול בבקשה לדייק את השאלה שלך? רגע, שנייה רגע, מושיקו, אני רוצה רגע שתדייק. אתה מדבר על כנסת ישראל או על עם ישראל?
האמת שאני לא יודע,
יפה, אז אני רוצה שאתה תדייק. אתה מדבר על כנסת, הרעיון הלאומי זה כנסת ישראל. אנחנו עכשיו עסוקים בכנסת ישראל, אתה רואה בכותרת בצד שמאל, מהות כנסת ישראל. אנחנו לא בעם ישראל, כלומר סך הנשמות בגוף, אנחנו בכנסת ישראל. יפה, אתה מדבר עכשיו על כנסת ישראל?
זה ברור לי שזה קדם לעולם.
יפה, אז אני רוצה רגע לדייק את מה שמושיקו אומר. אומר מושיקו, מתי נבראה כנסת ישראל? תשובה, לפני בריאת העולם. בראשית, הם ראשית אל ישראל, נגמר, זה כנסת ישראל. יפה. א', זה א', זה אבא שבבן. עכשיו מה השאלה?
עכשיו אם הרעיון הלאומי, כי קודם דיברת רק אז, קיבלנו את התורה. אז האם התורה הפכה אותנו למציאות הזאת, או שמה לפני זה? כי כבר לפני זה גם כתוב שבני ישראל יוצאים...
אוקיי, אז אתה אומר מתי כנסת ישראל הופיעה בממד לאומי בפועל שנקרא עם ישראל. יפה. אז כבר הזכרנו את הגמרא שיש בזה שתי דעות. יש דעה שאומרת ש-12 שבטי יה, כלומר 12 בני יעקב, אבל יש דעה שנייה שאומרת במעמד הר סיני. הראשון שהגדיר אותנו כעם היה פרעה. הנה עם בני ישראל, יצא ממצרים. בסדר? פרעה? כן, פרעה אני חושב, פרעה. אז אם כן, הייתי אומר ככה, מתי הופיע האומה הישראלית בפועל? יש כאלה שיגידו, נגיד, שחדר הלידה של האומה הישראלית היה יציאת מצרים. כי הרי הרחם, אם המצרים הייתה הרחם שלנו, וחדר הלידה היה יציאת מצרים, אז אפשר לומר שיציאת מצרים היא בעצם הלידה של המושג שנקרא כלל ישראל, וזה פלג גדול, איך יכול להיות שההיריון, או הרחם שבו היינו, זה הזוהמה של האומה המצרית. איך זה יכול להיות דבר כזה? טוב, עוד נגיע לזה כשנזור בסוגת גאולה בעזרת השם. בכל אופן, מתי הופיע עם ישראל במת ההיסטוריה? הייתי אומר ככה, יציאת מצרים, מעמד הר סיני וכו'. מתן תורה כמובן היה, היות ויש עם ישראל וכל זה מה שדיברנו לפני כן, היות ויש מושג שנקרא כלל ישראל, עכשיו אפשר להופיע, עכשיו אפשר לקבל תורה. משה קיבל תורה מסיני. סיני, ישראל שם דבר סיני, הפסקה זו המתן. כן, ארז. תראה, אני אומר שוב, אתה שואל שאלה חשובה, ארז שואל שאלה חשובה, מה זה להיות מחובר לכלל? אז השאלה עוד פעם, אם אנחנו מדברים ממקום של כנסת ישראל או ממקום של עם ישראל. ממקום של כנסת ישראל אין לי מילים להגיד מה זה להיות מחובר לכלל. להיות מחובר לכלל זה אומר שאני, אין לי חיים ללא כלל ישראל. עכשיו אין מילים להגיד את זה. זה כמו שתשאל עובר מה זה להיות עובר ברחם של אמא. אין לו חיים בלי אמא, כי אמא היא מקור החיים. עכשיו ברמה של עם ישראל מה זה להיות מחובר לכלל, אז נראה את כל זה בהמשך. אנחנו עכשיו לומדים על כנסת ישראל.
אני יודע שלפני כל
לא, ממש לא, ממש לא. וגם לא להניף דגל כתום בהפגנה למען גוש קטיף. זה לא נקרא. אוקיי, אז בסדר, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד פה. כלומר, כשנגיע לסוגיית עם ישראל, אז יתברר. מבחינת כנסת ישראל, אנחנו תמיד מחוברים לכנסת ישראל. כלומר, לולא לא היה כנסת ישראל, מה המשך המשפט? לא היינו. לא היינו. עוד פעם, האבא שבבן הוא תמיד מחובר לכנסת ישראל. כי זה אבא שבבן. אבא שבבן זה כנסת ישראל. עכשיו אתה אומר איך אני חושף את זה, איך אני מגלה את זה, איך אני מבטא את זה. בסדר, שאלה מאוד חשובה. כשנגיע לעם ישראל, נברר את זה. אני לא רוצה לענות לך תשובה של סמינריון, שבעצם היכולת, או הייתי אומר ככה, הקריטריון לברר את זה, זה כשאדם נמצא בצומת, והוא צריך להכריע, הכרעה כללית או הכרעה פרטית. זה תשובה של סמינר בכיתה ו'. בסדר? מה מניע את האדם? אבל אנחנו עוד נגיע לזה בצורה הרבה יותר עמוקה. ברור שאדם צריך לחשוף בתוכו דרך הבן שבבן את תכונת האבא שבבן, שהיא תכונת ההכללה, שהיא תכונת כנסת ישראל. מה רק פרטים? אתה שמעת ממני שזה נקרא חיבור לכלל ישראל?
לא, כל דבר שאני
עושה
זה איזה...
לא יודע, ומי אמר שאתה שותה תה זה לא חיבור לכלל ישראל? רק כשאדם פועל פעולות כלליות אז הוא כללי? כשנגיע למקור מספר 8, אז תקבל תשובה על זה. רק כשאדם פועל פעולות כלליות אז הוא אדם כללי? ממתי אנחנו בוחנים דברים במבחן התוצאה? הפוך. אם כשאדם פועל פעולות פרטיות, אז הוא חושב, מרגיש וכולי שהוא פרטי. וכשהוא פועל פעולות כלליות, אז הוא חושב, מרגיש וכולי שהוא כללי. זה מראה שהוא באמת לא כללי. הראיה שיש לו איסור המצפון שהוא שותה כוס תה. אז הוא אומר, אני פרטי. זה מראה שהוא לא כלל ישראלי באמת. אבל אם כלל ישראל זה תכונת עומק, בעומק האישיות של האדם, אז ברור שהיא צריכה גם להתבטא בביטויים חיצוניים, מעשיים, ברור. אבל זה לא תלוי בביטוי המעשי. כלומר, לא הביטוי הכללי המעשי, הוא עושה אותי אדם כללי. ממש לא. אתה יודע הרי מהחיים שלנו, שאדם יכול לעשות הרבה פעמים פעולות כלליות, והוא אגואיסט מוחלט. אלא מה? יש לו כל מיני תועליות פרטיות, מהיותו כללי. היותו, הייתי אומר, מתנהג כללי. קוראים לזה כיסא אור הצבי, שמעת על זה פעם? כן. כן, חנה. לא, 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 נשמע את הכל, הכוונה האלוהי המתגלה בהוויה. לא, 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 נשמע את הכל, הכוונה שהוא לא זקוק לחטיבה הלאומית. הוא האלוהי המתגלה בהכל. מצד אחד זה יותר קרוב, מצד שני זה הרבה יותר נמוך. יותר קל לגלות את האלוהי לא דרך הממד הלאומי. כמו שיותר קל להיות תרנגולת, מה שלא להיות בן אדם. אבל כבר סיכמנו את זה פעם. שאתם לא הייתם מעדיפים יותר נגולות. חיים של תרנגולת פחות מסובכים מחיים של בני אדם, תודה. אבל לא בגלל זה תעדיף להיות תרנגולת. ואם מישהו יגיד שהוא מעדיף להיות תרנגולת, אז אמרנו, כפר שאול זה מרחק אווירי קילומטר. כפר שאול, בית חולים פסיכיאטרי, כולל אשפוז כפוי, זה קילומטר אווירי אולי פחות. מה? להיות תרנגולת. כפר שאול, קדימה, אשפוז כפוי. כן, אהוד. שתי. למרות שאתה ספרת, זה שתיים. כן. מה המקור לזה? רגע, מה המקור לשתיים למרות שאתה ספרת? גשש מפורש, כן. הם לא בקיאים בחומר.
אם היהודי,
שהוא
צריך להתחבר ללוקים, הוא בדרך הכלל. כן. שזה השם שחולים להקמם. אז למה במובד הסיני צריך גם התגלות כפולה? גם
שהקדוש ברוך הוא
התגלה לכל יהודי בפרטיות.
נדבר על זה.
וגם
מופע כללי. אומר אהוד, לפי חז"ל, במעמד הר סיני היו שני מעמדים. היה מעמד כלל ישראלי לכלל ישראל, והיה מעמד, אפשר לומר, פרט ישראלי לכל אדם פרטי. נכון? כמו שחז"ל אמרו, למשל, אחד המדרשים שאהוד כנראה התכוון אליהם, כל השם בכוח, לא נאמר כל השם בכוחו, אלא כל השם בכוח. מכאן שהקדוש ברוך הוא התגלה במעמד הר סיני בכוח של כל אחד ואחד לפי כוחו. כלומר, כל אדם מישראל היה לו מעמד הר סיני פרטי לפי האישיות שלו. הנציב בהקדמתו לפירושו לתורה. שואל את השאלה החמורה, איך אני מעיז לכתוב פירוש לתורה? אומר הנציב, הוא מביא את המדרש של כל השם בכוח, ואז הוא אומר שבעצם לפי הפרשנים שקדמו לו, שכל קבוצה בעם ישראל וכל פרט עמד בדיוק במדרגה שלו. משה, אהרון, הזקנים, הכהנים וכולי, כל אחד עמד במדרגה שלו, ולכן בעצם לכל אדם היה מעמד הר סיני פרטי, או מעמד קבלת התורה פרטי, ולכן כשאני אומר הנציב הולך לכתוב פירוש של התורה, אני בעצם הולך לגלות את הגילוי, את הגילוי האלוהי הפרטי של הר סיני שלי, ולכן זה בחינה של נביא שאסור לכבוש נבואתו, כי הוא בעצם מגלה את התורה הייחודית שלו. אתה צודק, נעסוק בזה, אבל אולי הוא, אם כבר הוא דזכיר את זה, תראו רגע הערה מתוקה של הרמב"ן. הערה לא ידועה, מקום מספר 2. בסוף עשרת הדיברות, שואל הרמב"ן, אומר הרמב"ן, צועק הרמב"ן, מאיר הרמב"ן, לא יודע איך לקרוא לזה. ונאמרו כל הדיברות כולן בלשון יחיד. אם קבלת התורה היא קבלה כלל ישראלית, איך אף אחד לא שאל את זה מקודם? אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו בלשון יחיד? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך, לא תרצח, זכור, שמור. איך יכול להיות? כבד את אביך. היה צריך לדבר בלשון כללית. אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. איך יכול להיות שעשרת הדיברות, שזה בסיס, הייתי אומר, הדיבור האלוהי איתנו, הוא נאמר בלשון יחיד? מכאן לכאורה הוכחה שהתורה נאמרה ליחיד. אז זה עוקר את כל מה שאנחנו מדברים פה. אומר הרמב"ן, הפוך על הפוך. תראו את הרמב"ן. ונאמרו כל הדיברות כולן בלשון יחיד, אף על פי שוודאי התורה נאמרה לציבור, לאומה, לרבים, ולא ליחיד, השם אלוהיך אשר הוצאתיך, ולא כאשר התחיל להם אתם ראיתם, הרי לפני עשרת הדיברות אתם ראיתם, ואתם שמעו תשמעו, כל זה שם מדובר בלשון רבים, אז יכול להיות שמתחיל ברבים, ודווקא עשרת הדיברות מדבר בלשון יחיד. אומר הרמב"ן, כל זה להזהיר, כי כל יחיד מהם יענה של המצוות, כי אם כל אחד ידבר, ולכל אחד יצווה, הנה עכשיו הוא מסביר, שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך, והיחיד ינצל עמהם. כלומר, זה שהתורה נאמרה לכלל ישראל, זה ברור, אבל מה הסכנה? הסכנה, כמו שהזכרנו הבוקר בשיעור, שאדם פרטי יכול להתחבא תחת, יכול להתחבות תחת המטריה של הכלל. אז הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון יחיד, כדי שכל יחיד יבין שיש לו קבלת תורה פרטית חוץ מקבלת התורה הכלל ישראלית. כי אם הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון רבים, מה היינו אומרים? כלל ישראל מקבל תורה. יופי, אז אני חלק מהקבוצה. עכשיו, האם אני כאדם פרטי כן שייך לתורה, לא שייך לתורה, מה זה רלוונטי? העיקר שיש מושג שנקרא כלל ישראל. לא, לא, לא. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך, אתה כפרטי. ולכן זה גם מסתדר מצוין, בכל דור ופדו חייב אדם לראות או להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. מה זה כאילו? אנשים פרטיים לא יצאו ממצרים, מי שיצא ממצרים זה האומה. אלא בדרך, בדרך הצנרת של הכלל יש חשש שהפרט ילך לאיבוד. אז הפוך בדיוק. עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד, לא כי התורה היא פרטית, אלא כי התורה היא כללית, אלא כדי שהפרט לא יכול, כדי שהפרט לא יתבלבל ויתאה ויחשוב שהוא כפרט יכול לחסות תחת המטריה הכללית, וכביכול המעשים הפרטיים שלו לא משנים, לכן דיבר הקדוש ברוך הוא גם בלשון יחיד. לכן זה ברור. אתם ראיתם, ואתם שמעו תשמעו, התחיל בלשון רבים, ותכף נגיע לדיבור הראשון של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ורק אחרי הממד הכללי הזה, עכשיו הופיע גם הפרטי, אנוכי השם אלוהיך וכו'. רמב"ן. רמב"ן. טוב, היו פה כמה אצבעות, כן.
לגבי הגויים. אם הגויים לא קשורים, אם הגויים יש להם חיבור ישיר לאלוקים, ולא צריכים את החיבור הלאומי, זה לא חיבור אלוהותי ועצמי, אז איך הם מתקנים את המידות שלהם בפועל? אם הם יכולים להגיע ישירות בצורה מופשטת אלוקים?
מה הקשר בין אלוהים לתיקון מידות? אני לא הבנתי את הקשר בין שני החלקים.
אם אדם הוא לא מזוכח, אז הוא לכאורה לא יכול להתדבר באלוקים, אז איך במעשית הם מתקנים את המידות שלהם, הם לא קשורים לכלל, יש להם כאילו ממשק עצמאי.
תגיד לי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, האם חזיר הוא דבק באלוהים? לא, בכלל לקחתי חזיר, כי חזיר זו חיה מסריחה. בסדר? האם, להבדיל כמה, האם חזיר דבק באלוהים? כן. הרי היה. שהוא נברא. חזיר נקרא חזיר, כי עתיד לחזור, נכון? אז הוא, עצם זה שהוא חי, זה מראה שהוא דבק באלוהים. אלא מה? הוא דבק באלוהים לפי האישיות שלו. לפי האינסטינקטים הטבועים בו, וכולל כל הזוהר מה שבו. יפה. אומות העולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן, שלא יגידו מחר, אמרו במכון מיר, אומות העולם שווה חזיר. זה לא מה שאמרו. אומות העולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומות העולם הם סוג אדם כזה שדבק באלוהים לפי מדרגתו. שבא לידי ביטוי בשבע מצוות בני נוח. שזה שבע מצוות לא תעשה. חוץ ממצווה שביעית להקים בדין, שהיא מצוות עשה, עלה לא תעשה אם עברת כמו שפעם הסברת. אז הטבע שלהם מופיע, או הייתי אומר ככה, הממד האלוהי מופיע דרכם דרך הטבע שלהם, שהוא נקרא לזה איזה גילוי אלוהי קטן, שבא לזה ביטוי בשם המצוות בני נוח. זהו.
אבל אם לא מחויבים לשום ציבור,
אם מה?
אם לא מחויבים לשום כלל, וגם לא ללאומיות שלהם,
לא, הם מחויבים לכלל. יש להם מצווה למשל לא לגזול. יש להם מצווה למשל לא לאכול, רגע, 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 תן לי לענות. יש מצווה לא לגזול, יש מצווה לא לאכול איבר מן החי. אז אני מחובר לאדם, אסור לי לגזול ממנו, אני מחובר לתרנגולת, אסור לי לקרוא ממנה איזה פולקה כשמצלת פה ברחוב. אז יש לי איזה סוג של חיבור. זה לא שאני חי פרטי בעולם. יש איזה מינימום של התקשרות, נקרא לאיזה חברתית, ברמה אל מול בני אדם, ברמה אל מול בעלי החיים, שזה בא מצוות שזה בא לידי ביטוי בשם המצוות בני נוח. אז זה לא נכון להגיד הם פרטיים לגמרי. אולי אהוד, אולי רוצה להיות הסנגור רגע של השאלה של אהוד. אהוד אומר ככה, הרי הרמב״ם במורה נבוכים כותב שיש 14 מטרות לתרי"ג מצוות. אחת המטרות, הרמב״ם אומר, המטרה המרכזית להרבה מאוד מהמצוות זה תיקון המידות. אומר, ובלי תיקון המידות אי אפשר להגיע לקשר עם אלוהים. שואל אהוד, איך אומות העולם שאין להם תרי"ג מצוות יכולות, ואז מאלה לא מתוקנים במידות, יכולות להגיע לקשר עם אלוהים. זה בסיס השאלה בעצם. תשובה, כל אישיות נבראה, הייתי אומר, עם המנגנון הספציפי הייחודי שלה והאופי שלו, בקשר עם אלוהים. אז תיקון המידות של אומות העולם בא לידי ביטוי, בשם המצוות בני נוח, מספיק, לא צריך יותר. אני אתן לו דוגמה שתמיד אני מזכיר, ונראה שגם הזכרנו את זה פה. בסדר? לא תגזול. אצל אומות העולם לא תגזול, זה אל תהיה אדם כזה שרואה איזה סקנה ברחוב וקורא לה את השרשרת מהצוואר ובורח. יפה, זה אצל אומות העולם. אצל עם ישראל לא תגזול, זה גם גזל שינה. אצל אומות העולם לא תרצח, זה לא לרצוח. אצלנו זה לא תרצח, זה המלבין בני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. כלומר, אפילו באותה המצווה עצמה, יש הבדל יסודי. גם בעומק וגם בהתפרטות של השורש הפנימי, בין ישראל לבין העמים. אז לאומות העולם מספיק להיות מתוקנים במידות, כפי שיופיעו דרך שבע מצוות בני נוח, וזה אופי ותוכן וסך הקשר שלהם עם אלוהים. וזה מספיק. נפלא. חבר'ה, אולי נתקדם. אני בעד. טוב, מישהו פה רצה עוד להגיד משהו מאחורה? אוקיי, מתקדמים. אם כן, אז הרעיון הלאומי בישראל עכשיו יותר מובן מדוע אומר הרב חרל"פ שהרעיון הלאומי בישראל, ואני אומר עוד פעם, הרעיון הלאומי זה לא ציונות. הרעיון הלאומי זה ההכרה שהאלוהי בישראל מופיע ברבדים לאומיים, בין ברבדים החומריים נקרא לזה ציונות, בין ברבדים האלוקיים נקרא לזה ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו'. ולכן ולזאת רק אחרי שיצאנו ממצרים והופענו כעם, אז היה אפשר באמת והיה שייך לקבל תורה. עכשיו שימו לב, אומר הרב חרל"פ דברים חמורים ביותר. ועתיד העולם להכיר. עכשיו מי זה עתיד העולם? מי זה העולם? יש ביטוי כזה בישיבות, האוילם אומר. כן, אתם שמעתם פעם את הביטוי הזה, האוילם אומר. מי זה האוילם הזה? נעלם העולם, כן? האוילם זה תמיד שאתה לא יודע להגיד מי אומר, אז האוילם אומר. שואלים בישיבות, מקשים בישיבות. בסדר? מי זה העולם הזה? העולם הזה זה אנחנו. אם אנחנו נבין את זה, אז גם העמים יבינו את זה. גם העולם, ההוויה כולה. ועתיד העולם להכיר. תראו את המשפטים הבאים, שיש כאן, יש כאן איזה סוג של השוואה בין שתי אפשרויות מזעזעות. ועתיד העולם להכיר, שכל פרט ופרט ממצוות השם, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ואני חייב להוסיף, בין בדאורייתא, בין בדרבנן, בין בהלכה, בין בהגדה, וכולי, שלוש נקודות, מוכרח להתקיים מצד הצורה הלאומית. ככל שהאדם יותר עולה להבנתו, למשייכותו, למדרגה הלאומית, כך מדרגתו הרוחנית יותר עמוקה. יש פסקאות כאלה באורות הקודש, שככל שאדם מתעלה בעולמו הרוחני, הוא יותר מבין את שייכותו לרבים, וכו'. אז אומר הרב, הוא כשם שהכל מודים ומבינים. הנה דוגמה. שכל תביעתנו לכל ארץ ישראל, יש מצווה אחת שהיא מצווה שברור שהיא לא שייכת לפרט ישראל. כלומר, מצוות יישוב ארץ ישראל שנראה אותה בהמשך, יש לה שני חלקים. החלק המרכזי שלה, של המצווה הזאת, זה העמדת ריבונות ושלטון בחבל ארץ הנקרא ארץ ישראל. כמובן שאת הגדר הזה של המצווה, את החלק הזה של המצווה, שזה החלק המרכזי, את החלק הזה לא יכול לקיים אדם יחיד. הרמב"ן למשל, שעלה לארץ ישראל, והעצים את מצוות הסדלה, שנראה בהמשך, מצוות יישוב ארץ ישראל, הרמב"ן עצמו לא יכול לקיים את החלק הזה של מצוות יישוב ארץ ישראל, שיהיה החלק המרכזי של המצווה. למה? כי הוא היה אדם פרטי, הוא לא היה אומה, הוא לא היה ציבור. אדם פרטי לא יכול להקים מדינה. בסדר? אז כמו שברור שהכל מודים ומבינים, שכל תביעתנו לכל ארץ ישראל קשורה עם העניין הלאומי שלנו, לא שייכת מציאות של מצוות יישוב ארץ ישראל, קרי העמדת מדינה, העמדת שלטון וריבונות, הקמת מדינה, זה לא שייך, אלא אם זה נובע מהממד הריבוני הלאומי, ולא הפרטי, ולא הקהילתי, אלא הלאומי, אנחנו כאומה. אז כפי שברור שמצוות יישוב ארץ ישראל חייבת להתקיים מצד הממד הלאומי שלנו, אשר מפני זה, בכל זמן שהיינו מבליטים, כל זה דוגמה, את מציאותנו העממית, אנו תובעים מיד את שבותנו לארצנו וקיבוץ בני התוכה בשמחה שאי אפשר לעם בלא הארץ. כלומר, כמו שברור שברגע שיש תביעה לארץ ישראל, זה אומר שהאומה התעוררה, כי אחרת אין אפשרות ליחידים או לקהילות לגלות את המצווה הזאת בשלמות ברמה של הקמת מדינה. כן, אז כמו שזה ברור שביחס למצווה כלל ישראלית, כמו מצוות יישוב ארץ ישראל, המצווה הזאת היא מצווה של הכלל, היא מצווה לאומית, כן יהיה ניכר ומובן לכל היחס המוכרח שיש לכל פרט מהמצוות לגדלות לאומיותנו. כמו שברור לנו שאי אפשר לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל בלי כלל ישראל, כמו שברור לנו שאין כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים אם אין כלל ישראל, כי הוא לא לעצמו נכנס לקודש הקודשים, ככה יהיה ברור לנו שבכל מצווה עשה עולב שאדם מקיים, אדם פרטי מקיים, שמירת שבת, כשרות המטבח, טהרת המשפחה, קביעת מזוזה, הפרשת חלה, לא משנה מה, כל מצווה פרטית היא בעצם יונקת את כוחה מההתקשרות לכלל ישראל. עכשיו תראו את המשפט המזעזע הבא, תראו אנחנו נפרק אותו. ויותר ממה, עכשיו הרב חלה פוסה איזושהי השוואה בין שני מצבים ומנסה לברר איזה מצב יש בו חיסרון יותר גדול. תראו, ויותר ממה שאי אפשר לנו להיות עם בהיעדר אחת ממצוות השם, יותר מזה אין שום תקומה לשום מצווה מבלעדי היותנו לעם. אני רוצה רגע להסביר את זה. מה הייתם אומרים אם הייתי מציע את ההצעה הבאה? ממחר אנחנו מניחים רק תפילין של ראש, בלי תפילין של יד. ממחר יש לנו רק 38 מלאכות אסורות בשבת, לא 39. מבטרים על מלאכת בישול. מלאכת בישול מותר בשבת. מה אתם אומרים? מה היו אומרים, מה היו התגובה, מה הייתה התגובה להצעה כזאת? סקילה! סקילה ונידוי ותליה על עץ. כל הנסקלים נתלים לפי אחת מהדעות במשנה. זה מה שאמור להיות. כלומר, אני עכשיו אומר את זה רגע במילים אחרות. אם אנחנו מבינים שתרי"ג מצוות, אני אומר את זה רגע בשפה משלית שהכוזרים משתמש בה, שתרי"ג מצוות זה בעצם כמו חומה. זאת חומה, הייתי אומר, שמגינה על האומה הישראלית, שדרכה האלוהי יכול להופיע דרכנו. בסדר? עכשיו, אם נגיד החומה או הגדר, כן, חומת הגדר הזאת שמגינה לאומה, נגיד שהיא בהיקף נגיד של 100 קילומטר, ונגיד שהיא בגובה של 30 מטר, ונגיד שהיא בגובה של 2 מטר, בעומק, סליחה, של 2 מטר, ונגיד שכל לבנה היא מטר על מטר, תגידו, אם חסרה לבנה אחת, ונגיד שבסך הלבנים בכל החומה הזאת, מיליארד לבנים, חסרה לבנה אחת, שהעומק שלה מטר על מטר, האם נכון לומר שחסרה לבנה, או נכון לומר שחסרה חומה? חסרה חומה. איך אמר המשורר? ככה לא בונים חומה. נכון? ככה לא בונים חומה. זאת אומרת, זה לא נכון להתייחס לכל אבן כלבנה באופן עצמי, עצמאי, באופן פרטי. אלא הלבנה הזאת, שנייה אחת, הלבנה הזאת היא חלק מחומה שלמה. ולכן אם יש חלל בכל המיליארד אבנים פחות אחד, של מטר על מטר חלל, האויב יכול להיכנס דרך החלל הזה. אז מה מועילה כל החומה? אז אם זה ככה, סליחה, אז גם בנמשל, תרי"ג מצוות זה סוג של חומה. זה סוג של שלמות של הופעה אלוהית. חסרה לבנה אחת, אין חומה. לכן ברור לכל בר דעת שלא יעלה על הדעת לקיים תפרש י' ב' מצוות ולא תפרש י' ג' מצוות. ברור. לכן אם הייתי שואל אדם, תגיד, מה אתה, איך, מה, מה, מה תגובתך על ההצעה לבטל איזה מצווה עשה עולב? מה פתאום? אומר הרב, חרלב. החיסרון, הייתי אומר ככה, יותר מאשר חיסרון, להקטין את התורה מ-613 למשל ל-612. כלומר, מצב א', זה שכלל ישראל מקיים 612 מצוות ולא 613 מצוות. מוחקים חד ושלום, מצווה אחת, עשה עולב מהשולחן ערוך, מהרמב״ם, מספר המצוות. אומר, אומר רב חלב, החיסרון של המצב הזה הוא יותר קטן ופחות משמעותי מאשר החיסרון, אם כל, אם נקיים כולנו תרג מצוות, כל 613 מצוות, אבל נקיים אותם באופן פרטי. כלומר, החיסרון שנולד כתוצאה מקיום תרג מצוות באופן פרטי, הוא יותר גדול מאשר החיסרון שייווצר כתוצאה מקיום 612 מצוות במובן הכללי. אתם לא מזדעזעים. כנראה לא מסביר טוב. עוד פעם. ויותר ממה שאי אפשר לנו להיות עם בהיעדר אחת ממצוות השם. אי אפשר לנו להיות אומה אם אנחנו מוותרים על מצווה אחת. אומר הרב חלב, יותר מהנזק של לוותר על מצווה אחת, כי אז אנחנו לא עם, יותר מזה, יותר מזה, אין שום תקומה לשום מצווה מבלעדי נותנו לעם. כל מצווה שאדם פועל, היא צריכה להשפיע את השפע בעולם. כדי שתשפיע את השפע בעולם, היא צריכה לצאת ממקורה. מקורה זה לא ראובן הצדיק שמקיים מצווה. מקורה זה ראובן הצדיק מכוח כלל ישראל שמקיים מצווה. אז לו יצויר ציור שכל האנשים הפרטיים בעם ישראל יקיימו תרי"ג מצוות, אבל רק מהמקום הפרטי ולא מהמקום הכללי, החיסרון שיש בשפע האלוהי שאמור לרדת לעולם מתוך המצב הזה, החיסרון פה הוא יותר גדול מאשר שכלל ישראל יקיים 612 מצוות, אפילו יוותר על מצווה אחת. חבר'ה, אני מסביר ברור, מה לא ברור? אז למה אתם לא מזדעזעים? זה ברור. אני לא אומר כלום, אני אומר, אני קורא מה כתוב הרב חלב. לא, עכשיו אתה שואל, אז מה עדיף, להיות בבור בעומק הזה או בעומק אחר? תשובה אמרנו פעם, לצאת מהבור. מה? לא, לא, לא. אנחנו לא מבטרים חד ושלום שום מצווה. כאן הרב חלב, עוד פעם, צריך להבדיל בין הלכה לאגדה. אנחנו עכשיו עסוקים בהבנה אגדתית, הבנה רעיונית. ההבנה, רק שנייה, ההבנה הרעיונית, כן, אבל כדי להבין את הרעיון. ההבנה הרעיונית היא שאם אנחנו לא מבינים את נקודת המוצא שממנה אנחנו כפרטים, כל אחד מאיתנו באופן אישי מקיים מצוות, שההבנה היא מכוח כלל ישראל, הנזק שנוצר אי השפע בעולם, הרי כל אדם שמקיים מצווה הוא במחאות הוריד שפע לעולם. זאת אומרת, יש יותר אלוקות בעולם, אז הכל הוא יותר יכול להאיר את פניו לעולם. ככל שאנחנו יותר שייכים אל קיום המצוות ממקורן האמיתי, כך השפע יורד לעולם יותר גדול. אז אם אנחנו מבטלים את המקוריות שאם אנחנו ניגשים אל קיום המצוות הפרטי, שהמקוריות היא השייכות לכלל ישראל, בשם כל ישראל, הנזק כתוצאה מכך הוא נזק חמור מאוד. זה כביכול היקח חסר מן הספר. עד כדי כך אומר הרב חלב, שיותר מאשר, יותר ממה שאי אפשר לנו להיות עם בהיעדר אחת ממצוות השם, כך אין תקומה לשום מצווה מבלעדי היותנו לעם. ולכן אומר הרב חלב, כמו משפט אחד, וכל מה שנזדקך ונתרומם ביותר, ככל שהאדם יותר מזדקך ויותר מתרומם, את המשפט הזה אפשר לסיים בהרבה וריאציות. ככל שאדם יותר מזדקך ויותר מתרומם, הוא לומד תורה 25 שעות ביממה בלי הפסקה. הוא נותן צדקה יותר מחומש. הוא טובל במקווה 311 דבילות. הוא שומר 18 שעות בין בשר לחלב. מה עוד? יש עוד כמה הצעות? מספיק, נראה לי. לא, לא, לא. ככל שאדם יותר מזדקך ויותר מתרומם, הוא יותר שייך לכלל ישראל. זה המבחן. וכל מה שנזדקך ונתרומם ביותר, נתקרב ביותר לקיים הכל מצד הצורה הלאומית, מרום פסגת אחדותם של ישראל. או, סוף סוף קצת מזדעזעי. כן. שכרתי את השם. סגב. כן.
יש את הסיפור של הרב צבי יהודה שהוא לא רוצה לתת לבן אדם להניח תפילין, ובגלל שהוא רוצה למדת את הכלל
התפילין? לא יודע על איזה סיפור אתה מדבר, לא רוצה להגיד כן או לא, לא יודע על מה אתה מדבר.
בן אדם בא אליו, אמר לו, נותן להניח תפילין, ואמר לו, לא עכשיו, לא עכשיו.
לא הייתי אומר שזה דווקא מהמקום הזה. דרך אגב, למה אתה צריך לגלל לרב צבי יהודה מעשים במכון מיר בכל יום? מה לדוגמה? שאדם מתלבט האם ללבוש ציצית, להניח תפילין, לשמור שבת? מה?
לפעמים הרבנים כאילו לא ממליצים?
כל מקרה לגופו. לפני שנים ניגש אליי פלוני. הגיע ביום חמישי בבוקר בצהריים למכון מאיר. בשבת היה אמור להיות מחילה מכבודכם עם חברה שלו על שפת ים הכנרת באיזה אויל. שאל, והיא לא יודעת, התיידדנו יחסית מאוד מהר, אז ביום חמישי אחרי צהריים, הוא שואל אותי מה הוא עושה. אמרתי לו, מה אתה עושה? זה דבר חמור, מה שאתה הולך לעשות זה דבר חמור, אבל יש לך בחירה חופשית. תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו אני עוד וקצת תהייתי על קנקנו, ידעתי שזה מוקדם, אם הייתי אומר לו אסור, גהינם, צוער או תחת. הבן אדם הזה היה בורח ממכון מאיר והוא לא היה פה היום. הוא לא היה פה, אז. אז הלכתי טוב מצד אחד להעביר לו את חומרת הדבר. מצד שני אתה ילד גדול, אתה, יש לך בחירה חופשית. בסוף דרך אגב הוא החליט לא לנסוע. טוב, לא יודע אם עניתי על השאלה שלך. כן. מה מתחיל? זה מתחיל מעצם זה שככה נבראנו. אומר חננאל, מצד האבא שבבן, כל הדיון הזה הוא לא מתחיל. כי מצד האבא שבבן זה שייכות לכלל ישראל. האבא שבבן זה הקרן שיודעת שהיא בעצם שכת לשמש. שמקורה זה השמש. ולכן לפני שהיא קרן היא שמש. נכון, זה מצד העולם הפנימי. מצד העולם הבחירי, התודעתי שלנו, פה, כאן נמצאת העבודה, איך אנחנו מגלים באופן בחירי ותודעתי, את היותנו כקרן משמש. נכון? אתה צודק. לכן הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל. דרך אגב, הרב חלפון אומר בהמשך הפסקה, למרות שזה קשור כבר למהלך ארץ ישראל ומהלך גאולה, שכשאנחנו רואים את הכוח הכלל ישראלי מתעורר, סימנו שהערך הכללי, גם אם הוא לובש כרגע צורות חילוניות, זה סימן שהערך הכללי מתעורר. אז אם אתה רואה ציונות חילונית, לאבדיל כופרנית, לאבדיל מתבוללת, תדע לך, כשנעשה בסוגת גאולה אני אדבר על זה בעריכות, כן, כל זה מדובר לפני 100 שנה, אז תדע לך שבעצם זה מגלה שהערך הכללי של האומה התעורר, כלומר הרעיון היותר אצילי מתחיל להתעורר, אבל כדרכו של עולם, ונראה את זה בהמשך בעריכות ובעומק בעזרת השם, הקליפה קודמת לפרי, החול קודם לקודש, הפרוזור קודם לטרקלין וכו'. אבל עצם זה שאתה רואה התעוררות כללית, זה מראה שהכוח הכללי התעורר. אז אני לא רוצה לענות עכשיו על השאלה שאתם רוצים לצעוק, אבל אין לכם אומץ. אז מה עדיף לפי ההגדרות של העיתון? ציוני, חילוני או חרדי, פרטי? יעקב, רק שנייה אחת. אנחנו עוד נפתח את השאלה הזאת, ויש לנו פה מקור מאוד חשוב לסוגיה הזאת, ואנחנו צריכים לדייק את התשובה לשאלה הזאת, כי אם לא נדייק את שני הצדדים של התשובה, אנחנו נהיה ממש מבולבלים. עוד נגיע לבירור הזה. בסדר, אבל השאלה הזאת, למשל, היא, זה קשור קצת לשאלה שהרש שאל מקודם. כן? אז רגע, אז איזה מצב הוא יותר גרוע? אז בעצם, אז מה עדיף להיות בפחות גרוע? בסדר, אבל אנחנו צריכים לענות על השאלה באיזושהי מידה. אנחנו נענה לשאלה הזאת, בעזרת השם. למה? אני חושב שנגיע לפני בעזרת השם. כן, לא הנושא של השיעור. הם מפריעים לי להקשיב לך, אני לא יכול. תנו להקשיב. עוד פעם.
יותר מזה אין שום תקומה לשום מצווה מלדרתנו לעם. כשהיינו בגלות אז באמת לא היה לנו שום, לא היינו עם.
יפה, אומר מושיקו, עכשיו אני מבין את הביטוי של חז"ל, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. או למשל הביטוי בחז"ל לפי הפסוק בירמיהו, הציבי לך ציונים, כל קיום המצוות כולן, וזה עוד נימד בהמשך בעריכות, כל קיום המצוות כולן בחוץ לארץ זה ציונים, כלומר זיכרון בלבד. אז אני, יש לי קושייה כל השנים, עדיין לא קיבלתי הסבר, אם מישהו ינמק לי השנה הסבר, אני אודה לכם. מאיפה החפץ חיים הוציא את המשפט הזה שקיום מצווה בארץ ישראל ערכו פי 20 מקיום מצווה בחוץ לארץ? מחילה מכבודו, קיום מצווה בארץ ישראל זה פי אינסוף מקיום מצווה בחוץ לארץ, כי חוץ לארץ זה ציונים, זה זיכרון, כמו שהמדרשים וחז"ל אומרים, לא היינו בכלל ראויים לשמור את התורה בחוץ לארץ. זה כמו מוזמון השעבה, הייתם פעם במוזיאון השעווה? פעם כשאני הייתי ילד היה כל בו שלום. הוא קיים עדיין? קיים. למעלה היה איזה מוזיאון שעווה. אבל המוזיאון השעווה למעלה עוד קיים? בתור ילד, כן, היית בזמן האחרון. בתור ילד אני זוכר, אתה רואה בן גוריון, אתה בטוח זה בן גוריון. אבל זה שעווה? זה לא אמיתי. ושם לך שם הקלטות והפה זז. אבל זה שעווה. סליחה, חבר'ה, שנגיע לסוגיית ארץ ישראל וקיום תורה בחוץ לארץ ובארץ ישראל, זה גלות. זה תורת חוץ לארץ, זה ציונים בלבד. זה דברים חמורים. עכשיו, רגע, רק כדי להדין את זה קצת. מצד האבא שבבן, השייכות לכנסת ישראל היא תמיד קיימת. גם כשאנו בעומק תחתיות של חיים פרטיים ולא חיים לאומיים. ברמת ההופעה המעשית, כמו ששאלת מקודם בצדק, ברמת ההופעה המעשית, כל מה שלא התכנסנו לארצנו כעם, והעמדנו את עצמנו כעם, קרי מדינה, נראה בהמשך שזה תלוי אחד בשני, אז באמת יש חיסרון גדול בהופעת העולם הרוחני שלנו.
בארץ ישראל יש חלק ניכר בהופעה של עם ישראל בעולם.
מה זה חלק ניכר? ארץ ישראל היא המקור להופעת עם ישראל בעולם. עד כדי כך שהרב ציודה היה אומר שאם המילה ישראל, ונראה זה בהמשך, היא עם ישראל וארץ ישראל, כלומר כנסת עם ישראל וכנסת ארץ ישראל, ואחרי זה עם ישראל וארץ ישראל, שהחיבור בין שניהם זה גאולה. כל זה אנחנו הולכים ללמוד בערך שנקרא ישראל. אז כשאנחנו שואלים מה קדם למה? בשורש. עם ישראל במהותו או ארץ ישראל במהותה? אז הרב ציודה הוכיח מפסוקים לכאורה, וזה דק שבדק, שארץ ישראל קדמה. עזוב, לא, זה לא נושא כרגע. ולכן למשל ספר אורות נפתח באורות ארץ ישראל, ולא באורות ישראל, למשל. אבל זה דק שבדק. עד שנגיע לבירור הזה, בואו נפתור כמה בירורים קודמים. כן, בסדר. זה לא הנושא של השיעור. זה לא הנושא של השיעור. מה? עוד פעם, מה? אני לא מבין ברבנים גדולים, אני מנסה ללמוד מה התורה אומרת. מי זה אני? אני ורבותינו, מי זה אני? אני כלום. יש רבנים גדולים א', יש רבנים גדולים ב'. מי קובע מי גדול? מי שיש לו זקן יותר ארוך?
לא, אבל יש רבנים שאתה יודע שהם גדולים בניסה, בנגלה.
אוקיי, אז יש רבנים גדולים בכל החוגים ובכל הזרמים ובכל הכיוונים.
ואפשר להיות שייך לכלל ישראל
בגלות? במהות הפנימית ודאי. בהופעה מעשית לא? איך אפשר להיות שייך? אין כלל ישראל בגלות. בגלות יש יהודים במרוקו, ויש יהודים באתיופיה, ויש יהודים בפולין, ויש יהודים בשוודיה. אין כלל ישראל בגלות. מה זה קשור לעניין? אבל יש עדיין קהילות קהילות. אין כלל ישראל. אין כלל ישראל. זה לא אומר שהפעולות שנעשות בגלות, בהקשר הזה שהזכרת עכשיו, הן לא פעולות חשובות. אבל זה עדיין גלות, זה בית קברות, זה ביטול תורה, צריך לדעת את זה. אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שבחור מגיע למכון מאיר צריך לעבור, זה לעבור מתודעה של היותו פרטי לתודעה של היותו כללי. וככל שהתהליך הזה הוא יותר עמוק ויותר פנימי, ואז אחר כך כשהוא יחזור על הפרטיות שלו, הוא יחזור מהמקום הכללי, זה מראה שהוא על הציר הנכון. וזה תהליך ארוך ועמוק, זה תהליך קשה, כי אנחנו לא חונכנו ככה חלקנו ולא הורגלנו ככה, והתפיסות הבסיסיות, גם הנפשיות וגם המחשבתיות וגם מעשיות, הן לכאורה אומרות את ההפך מזה. אדם קרוב אצל עצמו, אני איך הקודמים. אדם נגוע. אדם הוא קודם כל עצמו. עכשיו לך תיכנס לכיתת אמונה ותעשה עכשיו איזה שטיפת מוח. שטיפת מוח במובן הזה של תיקון המוח. זה התכוונתי, שטיפת מוח. שטיפה לשטוף את כל הלכלוך שם. כן. יפה, זאת שאלה חשובה. איך יכול להיות שכל התורה שאנחנו לומדים היא תורת בבל? אנחנו עוד נלמד את הסוגיה הזאת. כשנגיע לסוגיית גאולה וסוגיית תורה, נעסוק בסוגיה הזאת בצורה מסודרת מאוד. התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי, איך צריך לייחס ביניהם, למה היום אנחנו כן לומדים את הבבלי, והלוואי שנבין משהו מזה, וכו'. אמיר זרק כאן איזה הערה שגדולי תנאינו והמוראינו, שחיו בבבל, ינקו כמובן בשורש, מסגולת ארץ ישראל, מתורת ארץ ישראל וכולי, אבל אף על פי כן יש עדיין הבדלים בין הבבלי לירושלמי כידוע. ולכן השאיפה באמת להגיע לירושלמי. פרק שלם באורות התורה, פרק אחרון באורות התורה, עוסק רק בשאלה הזאת של ארץ. מה היחס בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל? ואיך יכול להיות שאנחנו עדיין לכאורה לומדים תורת חוץ לארץ? נכון? דרך אגב, יש ספר שירים של הרב קוק, אתם מכירים אותו? מה לא מכירים? בספר הרגיל, אורות...
לא קטן, למה קטן? בסוף יש שם הרבה שירים. פה. אורות התורה, אורות התשובה, זה אתם מכירים. מוסר אביך מכירים, רש מילין, יש כאלה שמכירים. אורות הראייה. אורות הראייה זה ספר השירים של הרב. עכשיו תראו דבר מאוד... הנה, פתחתי בדיוק, אורות הראייה. עכשיו תראו. אתה מוכן להשיג? עכשיו תראו דבר מעניין. תראו, הרב קוק השאיר פה עמוד ריק. יש פה שירים לפניכם. זה שירים מופלאים ושירים אחר כך. עכשיו תראו מה הרב ראה צורך לכתוב עמוד בין השירים הקודמים לשירים הבאים. מה כתוב?
עד כאן דברים שנכתבו בחוץ לארץ, ומכאן ואילך דברים שנכתבו בארץ ישראל, ביפו ובחוף.
ביפו ואיפה?
או רחוב.
למה צריך לכתוב את זה? הרי לאנשים גדולים הם נמצאים בארץ ישראל תמיד, במחשבות, ברעיונות, בנשמה וכו'.
אף על פי כן, יש הבדל אם אדם בפועל נמצא בארץ ישראל או לא. אז עד כאן דברים שכתבו בחוץ לארץ. הדברים שכתבו בחוץ לארץ זה לא אומר שזה דברים לא אמיתיים. אמיתיים, אבל תדע לך איזה מרדת חוץ לארץ. וכל מה שזה אומר שנגיע לסוגיית חוץ לארץ, נדבר על זה. מכאן ואילך דברים שכתבו בארץ ישראל, וגם כאן, מדרגות, מדרגות. על המצבה של הרב קוק כתובות או כתובים, שלושה משפטים. על הארצה, על הירושלימה, על השמיימה. שלוש עליות היו לרב. עלייה ראשונה מחוץ לארץ לארץ ישראל, עלייה שנייה מיפו לירושלים, עלייה שלישית, השמיים. שלוש עליות. אז אפילו המציאות ביפו היא לא כמו המציאות בירושלים. כשהרב הגיע לירושלים פעם ראשונה, לפני שהוא נכנס לבית שלו. קודם כל הולך לאזור הכותל, הר הבית. הגיע לכותל. דבר ראשון.
לא היה עולה.
סליחה?
לא היה עולה.
לא, אמרתי הר הבית כדי שלא נסתפק בכותל, לא, יש כאלה שמסתפקים בכותל. אנחנו רוצים בית מקדש. לא אמרנו עולים להר הבית. אז לכן אמרתי להר הבית. בסדר, הלך למקום המקדש. הוא כמובן, הדקות אפילו אצבעות לא הכניס וכו', כידוע. בסדר? אז זה חשוב מאוד לומר עד כאן בחוץ לארץ מכאן והלך בארץ ישראל. דרך אגב, עם כל הרי כשנגיע לסוגיית ארץ ישראל, נדבר על זה באריכות. הרי המשנה מחלקת את ארץ ישראל לקדושות ברמות שונות. אז יש קדושה שנקראת קדושת עבר הירדן המזרחי, ויש קדושת ארץ הגולן, ויש קדושת ארץ יהודה, אלה שלושת הקדושות המרכזיות. בתוך ארץ יהודה גם גילויים של מדרגות שונות. ירושלים היא השיא. ירושלים, כל הכבוד לקריאת משה, היא רחוקה יחסית מהקודש. אז מעלה הזיתים יותר קרוב. ובוודאי בתוך החומות של העיר העתיקה. ובוודאי אל מול הכותל. בוודאי, שיא השיאים קודש קודשים, כהן גדול ביום הכיפור. אז ככל שנכנסים יותר פנימה, הגילוי האלוהי יותר עליון. לכן הוא גם יותר שלם. הסנהדרין ישבו בלשכת הגזית שבהר הבית. מה זה משנה איפה ישבו? שישבו ברחובות. לא, זה משנה מאוד. הם לא ישבו בקריאת משה. שתקום בגלל השם הסנהדרין, הם לא ישבו במכון מאיר, אני מעדכן אתכם. כל הכבוד למכון מאיר. הם ישבו שם. למה? כי מציון תצא תורה. ממקור הקודש יוצא תורה. ממקור השפע האלוהי יוצא תורה. אבל כל זה כשנגיע לסוגיית ארץ ישראל, אנחנו נתחן את זה מכל הכיוון.
נכון, זה לא שונה מהותי. בין ארץ ישראל...
מה לא שונה מהותי?
בין ארץ ישראל לחוץ לארץ זה שונה מהותי.
ההבדל, אני מסכים איתך, בין חוץ לארץ לארץ ישראל הוא הבדל ענק, וההבדל בין יפו לירושלים הוא הבדל יחסית קטן, אבל הוא הבדל משמעותי. דרך אגב, האם מישהו שם לב שלחוץ לארץ אין שם? מה זאת אומרת? חוץ לארץ. נא לעקוב אחרי שתי המילים האלה. חוץ לארץ. אין שם עצמי. אין שם עצמי למקום שהוא לא ארץ ישראל. בדיוק. היא רק חוץ לארץ ישראל. אז תחשוב, אדם שייך למקום עצמי, הולך למקום שאין לו עצמיות. מבסוט, בדיוק תפרי, בדרך ליוגוסלביה. מה אתה מבסוט? אתה עכשיו יוצא חוץ לארץ. מה אתה מרוצה? מה? לא יודע, מה זה משנה? כן, אני רק רוצה להגיד שלפי היהדות, לפי התורה, אין שם עצמי למקומות שהם לא ארץ ישראל. כי האלוהי לא מתגלה דרכם.
יש מצרים? יש
יש שמות, ברור, אבל זה נקרא, אתה צודק, אבל זה נקרא חוץ לארץ, למרות הכל.
אבל מצד החיבור, מצד החיבור, הייתה תהיה ביחס למקרים שהזכרת בשיעור הקודמים, ביחס שהופעה של כלל ישראל והוועדה, אם אדם בתור חילוני, הכוחות חיים שלו הרבה יותר חיים, נושמים, הרבה יותר פורץ, ההופעה שלו, המשהו האותנטית היא הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר טובה ויפה ואמיתית, מאשר שהוא, נגיד, חוזר בתשובה, נהיה מתשוקמה כזה, כמו שאתה אומר, והוא נהיה כזה מסורס וכבוי ומאולץ.
אז עדיף שלא יחזור בתשובה.
לא, אני שואל, מה עדיף מצד ההופעה?
עדיף שיהיה נורמלי. עדיף שיהיה נורמלי.
אבל אם הוא לא מצליח...
אין לו מצליח, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא אמור להצליח.
כמו שאתה אומר, זה לא טבע אצל ילדו. אם הוא לא מצליח לבסס זהות תורנית...
אז שיבוא למקום שיעזור לו לבסס את הזהות הזאת.
בסדר.
לא בסדר, אין פה...
אבל אם הוא בטוח...
זה כמו שאתה אומר, אני לא מצליח... סליחה, אני לא אקנה למה שאתה אומר. אתה מזכיר לי אדם שאומר, אני לא מצליח לנשום דרך האף, אולי לנשום דרך העיניים.
לא, אבל זה שאלה.
אז זאת התשובה. זאת התשובה, אי אפשר לנשום דרך העיניים, אפשר לנשום רק דרך האף.
אז מה עדיף שהוא יהיה תורנית?
מה עדיף שינשום דרך האף? שינשום דרך האף. זאת התשובה. חבר'ה, אנחנו נהיינו לפעמים כאלה פשרניים. במובן הזה שאנחנו לא חושבים על איזשהו אידיאל גדול, אנחנו כבר חיים באיזשהו סוג של קטנות, סוג של רדידות, סוג של שטחיות, ועכשיו שואלים איזה שטחיות ורדידות היא עדיפה. איזה מין דבר זה? זה רדידות, זה כמו אחד, זה כמו אחד, במקום ללכת על הרצפה, הוא זוחל על האצבעות, הוא הולך על הראש. אז מה עדיף, ללכת על האצבעות או על הראש? עדיף שתעמוד על הרגליים ותלך על הרגליים, אדם נורמלי, לא הולך על אצבעות ולא הולך על ראש.
יש אנשים תורניים שהפורמט שלהם בכלל לא מכובד למה שמייצגים, ויש אנשים חילוניים שה...
מה זה קשור לנושא?
זה מאוד קשור.
טוב.
כי אתה מדבר על הופעה של כלל ישראל.
אתה תהיה מה שאתה צריך להיות ואני אשתדל להיות מה שאני צריך להיות, זהו. מה אנחנו מסתכלים לצדדים? בוא נהיה אנחנו מה שאנחנו צריכים להיות. יאללה, שאלה אחרונה ובזה תשתחררו סוף סוף.
אדם יכול להיות, יהודי יכול להיות בן אדם פרטי, הרי גם
לא.
רוצה להיות פרטי, אז מה כל שם? כל השאלות האלה, אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה, גם כשהוא...
מצד האבא שבבן אין פרטי.
אז אנחנו מדברים...
אנחנו מדברים על הידיעה הזאת, שנדע את זה שמצד האבא שבבן אין פרטי. זה, תראה, ככל שאדם יותר שייך לרעיון הזה בעולם של תודעה ובחירה, אז זה ודאי יותר פועל עליו, זה ברור.
ואם הוא לא יודע את זה?
אז הוא שייך לזה, אבל הוא לא פועל את זה. תגיד לי, שני הקפים הארורים שמעסיקים את רוב בני האדם, הכסף והכבוד, המעמד הכלכלי והמעמד החברתי, בדרך כלל במובן הכי פרטי שיש. זה עובדה, אתה רואה שרוב בני אדם רצים אחרי שני הקפים האלה. אתה רואה? כלומר, להביא את האדם למקום פנימי כזה, לא רק של תודעה, למקום פנימי, שבאמת הוא שייך למשהו הרבה יותר מקיף, הרבה יותר גדול, הרבה יותר כללי, הרבה יותר מקורי, זה לא דבר שהוא פשוט בכלל. אני חושב, אני באמת אומר את זה בשפה הכי פשוטה, אני חושב שאחד הדברים היסודיים, מה זה אחד הדברים? הדבר היסודי ביותר והקשה ביותר שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כאן במכון או בכל בית מדרש, זה המהפך התודעתי הזה, המהפך הבחירי הזה, שהוא אמור להיות בעצם חשיפה של העומק הפנימי שהוא כבר טבוע בתוכי. זה לא איזה חידוש, זה לא שעושים לי פה איזה ניתוח פלסטי ואני מישהו חדש. זה אני, רק מה, לצערנו הרב, יש כל מיני עיכובים שמעכבים את ההופעה של זה. אבל לעבור את המהפך הזה, זה הדבר הכי גדול שאנחנו צריכים פה לעבור. לעניות דעתי. איך אני הופך את כל החיים הפרטיים שלי, חיי המשפחה, חיי הפרנסה, מקום המגורים, סדרי העדיפויות וכו'. איך אנחנו הופכים את כל זה לנובעים, לקרניים שנובעות משמש כללית. זה לא פשוט. אתם חלק מהשמים כאן רווקים. תשאלו את החבר'ה הנשואים, עם ילדים. יש בחיים הרבה מאוד צרכים, הרבה מאוד הכרחים. הצרכים וההכרחים מושכים אותנו מהר מאוד לדאגה הפרטית שלנו. דואגים לבריאות של המשפחה, דואגים לפרנסה, דואגים להצלחת הילדים. מאוד מאוד פרטיים, מאוד. וזה בסדר, אנחנו לא נגד, אנחנו נראה בהמשך. אסור אדם לשכוח את הפרטיות שלו. אבל מהר מאוד יכול להישכח הערך הכללי. אני אומר עכשיו משפט מזעזע. ואני מקווה שתזכרו אותו, ואני מקווה שלא תזכרו לי אותו עוד כמה שנים. תדעו לכם, הרבה מאוד בחורים שעזבו את בית המדרש, וזה לא קשור לאיזה זרם הם שייכים, מה שקוראים היום זרם, שעזבו את בית המדרש מהר מאוד, לפעמים זה יכול להיות שבועות, אפילו חודשים, לא יותר מזה, מהר מאוד, אם הם יישאבו לתוך המרוץ המשוגע של החיים, הם יכולים לשכוח לגמרי את כל העולם התורני שהם בנו. יש לזה כמה פתרונות לבעיה הפוטנציאלית הזאת, אבל לא מסובך להישאב לתוך עולם פרטי מקף חומרי. כי חומרי תמיד שווה פרטי ופרטי שווה חומרי. יהוד, נכון, אתה בעל משפחה, תמיד מה שאני אומר. זה קשה להיסחף לזה? חמש דקות אתה שם. חמש דקות. כדי להיות אדם, שמה שנקרא, יש לו נקודת אחיזה כללית, איך ניקח בעזרת השם, כמו שאנחנו לומדים פה השנה, או בשנים הקרובות, כל אחד לפי הזמנים שלו. ואת כל זה אנחנו נשליך על כל החיים שלנו. ועוד 20 שנה נוכל להסתכל אחורה ולהגיד, בסדר, אנחנו בסדר סך הכל. חיבור שלנו אנחנו משתדלים. אנחנו מתאמצים, לפעמים אנחנו נכשלים, כולנו בני אדם, בסדר. אבל בגדול אנחנו בכיוון. מה נותן לנו את החוסן הזה? יש כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל שזה לא יהיה מובן מאליו. כלומר, אדם יכול לשבת שנים לפעמים בישיבה, והוא אפילו לפעמים מאילוצים כלכליים, הוא צריך לצאת מבית המדרש ולצאת אל החיים, נקרא לזה ככה. והוא לא בנה בתוכו את קומת העומק הזאת שאנחנו מדברים עליה פה, את קומת העומק הכללית, מהר מאוד הוא יתרסק אל מול הפרטיות, אני מודיע לכם את זה. מאבד קשר לגמרי. תדעו לכם, אחד הדברים שאני כל כך מעריך את אהוד, שידידנו אחרי יום עבודה, בעיקר את אשתו שמאפשרת לו את זה, בא לכאן שעה חמצן, אתה רק בשיעור אחד ביום? שיעור אחד. בינתיים. שעה, חמצן, אוויר, אוויר. אוויר. באמת, אם הוא פה זה מצדיק את השיעור הזה. כי כל החבר'ה הרווקים המתוקים שנמצאים כאן בינינו זה לא חוכמה. אבל החבר'ה שהם פה מתוך בתים ומשפחות ופרנסה ואישה וילדים שרוצים אותם כבר בבית בשעה רבע לשש. והם באים וכו', זה דבר גדול. אורן, נכון או לא? מה? נאורה, אני לא אפשר אותך גם כן. זה אמיתי מה שאנחנו כאן מדברים. טוב, אז מה בעצם עשינו היום? התקדמנו קצת, מילימטר.